מהדורת הבוקר סוף השבוע עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין. בוקר טוב, מה העניינים? מה שלומכם? 8:03, יום חמישי, אנחנו פותחים פה בסערה. איתי גדסי, אתם רגילים לשמוע אותו איתי כל בוקר פה ביום חמישי, והפעם הוא לא נמצא, יצא לאיזה שליחות מיוחדת. אז יש לנו עורך מיוחד באולפן, נגיד בוקר טוב למרדכי הלפרין.
בוקר טוב ינקלה.
מה נשמע?
קודם כל שמח להיות פה כמובן, תודה לך לכל המאזינים, מי שיהיה איתנו בשעתיים הקרובות. היה שבוע סוער, כמו שאתה בטח יודע, בחירות מקומיות, אתה הגשת את המשדר עד שעות מאוחרות של הלילה.
נכון.
נכון? היה שבוע סוער, המפלגות החרדיות קצת, היה ביניהם ויכוחים, מחלוקות, נגיד ככה. עכשיו הציבור החרדי קצת יירגע, יחזור לעניינים, יש לנו עוד שבוע וחצי על בית שמש, גם שם יהיה מעניין, בוא נראה מה יהיה.
אז אוטוטו נתחיל, רק נודה למי שצריך, נודה לטכנאי מוטי קופר, באולפן ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין, ודן סגל, קובי סגל, העורך שלנו. תודה רבה, אנחנו מתחילים. אז לפני שנתחיל ולפני להתעדכן בדברים הביטחוניים, האמת שגם די מעניין, פתחת בבחירות המקומיות.
נכון.
עברנו שבוע, בוא נגיד לזה... עברנו שבוע סוער, הבחירות התחילו מנמנמות, לאט לאט התחממו, ובסוף התחממו מאוד אפילו בחלק מהערים. דבר ראשון צריך להרגיע, ולדעת שככה אני חושב, וזה תזכורת לכולם. נכון, יש מנצחים ויש מפסידים. קודם כל, אלה שמנצחים מותר להם לחגוג. אבל אנחנו לא בימים רגילים. צריך לחגוג בלי לסמוך לעד, וצריך לזכור שאלה שהפסידו, כמו לדוגמה, המפסיד הגדול שכולם מדברים עליו, שזה הרב ישראל פורוש, אני חייב להגיד בשתי מילים. הוא אחד שיש מאחוריו הרבה קבלות, עשה באלעד מה שלא עשו רבים וטובים לפניו, מנהל את העיר בצורה, את שמע, אני פעם, שהייתי צעיר בגילך בערך, אז גרתי באלעד איזה שנתיים, ואני זוכר איך אלעד הייתה נראית. יש לי עדיין חברים שם, כמוך, תקשיב, הוא עשה מאלעד אימפריה, אז מגיע לו כל הכבוד, בעזרת השם, אני בטוח, אגב, לא יודע אם הוא החליט להישאר בזה, אולי נשמע ממך אם יש לך איזה מידע מעניין, אני לא יודע מה צעדיו הלאה, אני בטוח שבציבוריות העסקנית, החרדית, אנחנו נראה אותו לעוד הרבה שנים.
כן, אני לא חושב שיש טענות נגדו, אתה יודע, גם בשס בסוף, כשהם הצביעו נגדו, זה לא קיה עליהם איזה משהו אישי עליו, אני חושב, דעתי האישית, לא... הוא ניהל את העיר, כמו שאתה אומר, הוא הקפיץ את העיר קדימה בשנים האחרונות, זה אין שום ספק. הם טוענים, בגלל שכמובן יש רוב ספרדי בעיר, אז אולי הגיע
שלאילת... לאור התוצאות זה לא כזה בטוח, כי אתה אומר רוב ספרדי...
הוא הביא, לא, הוא הביא גם בחסידות ויז'יץ, הוא הביא בכמה מאות קולות.
בכמה קולות?
אני חושב 400-500 קולות בלי חסידות ויז'יץ. יש ויכוח כמה הם שווים, אבל בסוף הוא...
ואז תוריד היה עוד קולות של הפלג הירושלמי, אז פחות או יותר אתה רואה שיכול להיות שהעיר חצי-חצי. אבל מותר, אין בעיה של ראש עיר אחר, אני גם חושב ככה.
אבל כמו שאתה אומר, צריך כמובן לכבד גם את המפסידים. אגב, פורוש, אני מבין, הוא מתכנן נשיא, עכשיו הוא קצת, כאילו, ירד קצת מהרדאר בתקופה הקרובה, אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, בסוף נראה אותו חוזר באיזשהו קונסטלציה.
בלי ספק, שמע, הוא בולדוזר של עשייה.
כן, הוא פה כדי להישאר, הוא לא מתכוון ללכת לשום מקום. אגב, בחירות מקומיות, אם אנחנו מדברים על שצריך להירגע, אני חושב שבכלל היו יכולים לחסוך מאיתנו את כל המריבות האלה.
איך?
עם כל ראשי המפלגות החרדיות, ואנחנו יודעים, כולם שאלו פה ברעיונות, סיפרו, היה הצעה כזאת, לשבת ביחד חצי שנה לפני, לסגור כל עיר, מי יקבל אותה, ראשי ערים, אני רואה אתה כבר פה, זה מרגיז אותך.
כי אתה יודע את דעתי על העניין הזה, מה קשורה אלעד לצפת, ומה צפת לבני ברק, ומה בני ברק לבית שמש, זה משגע אותי.
אני אסביר. א' כל, אני חושב שהיו שמים את האנשים המתאימים, אם כולם יושבים ביחד, וכל אחד מעלה מועמד, מציע מועמד, והיו בודקים אם הוא מתאים או לא, הרי אנחנו רואים פה עכשיו מספר ערים שהביאו בכלל ראשי ערים מבחוץ. תראה, גרינברג מגיע מירושלים עכשיו, מאגף החינוך בירושלים.
למרות שיאמר לזכותו שהוא היה בבית שמש קודם.
כן, יוסי קקון הגיע ממגדל העמק. אוריאל בוסו שרצו להביא אותו, הוא בכלל הגיע מפתח תקווה. כל מיני כאלה דברים.
אבל אתה לא חושב שבכל עיר אמורים לדאוג התושבים מי הראש עיר שלהם?
אז לכן אני אומר, א' כל כמובן אני חושב שהיו שמים את המועמדים המתאימים. צד שני, צריך לזכור, אם הם היו חוסכים את כל המחלוקות האלה, בוא, היה מחלוקות קשות מאוד במגזר החרדי בשבועות האחרונים, כן? וזה עוד רקע מלחמה, שזה בכלל עוד יותר קשה. אם היו חוסכים מאיתנו את זה, אני חושב שזה היה עדיף, והיו מצליחים בסוף להסתדר. הרי אנחנו יודעים כל אחד מה רצה, למשל דרי רצה את העיר אלעד, פחות עניינו את הערים אחרות. דגל התורה היא רוצה בעיקר את העיר בית שמש, אנחנו רואים שם הבוקר.
מה אתה חושב באמת על ההסכמים? צריך לקיים הסכמים?
צריך לקיים הסכמים, זה שלא קיימו, אתה בטח חותר למה שקרה באלעד.
נכון. אלעד ורכסים.
זה החלטה של מרן הגאון רב דב לנדו כמובן.
לא ניכנס לשנייה להחלטות של רבנים.
אבל ברור שהמערכת בחירות הזאת.
אתה יודע מה, בוא נדבר על רכסים, לא על אלעד. ברכסים זה לא החלטה של...
נכון.
היה הסכם ברור, עבד. שס, דגל, שס, דגל, שס, דגל. הכל עבד לפי הספר.
אתה רואה שגם אחרי שהפרו את ההסכם, בסוף הוא ניצח.
לכן אמרתי שלא כדאי, לדעתי לא כדאי.
כנראה זאת המסקנה מהמערכת בחירות הזאת. בכל מקרה, אני חושב שגם קצת לא יאמינו יותר להסכמים, נגיד איזה ככה.
זה בדיוק העניין. אנשים הפסיקו להאמין.
ממש ככה, כן. בית שמש, אבל זה המקום היחיד שנותר לעשות הסכמים, בוא נראה מה יש שם.
יפה מאוד. רגע, אגב, בית שמש...
כן, הבוקר, בדקות האחרונות ממש מגיעות אלינו התוצאות מבית שמש, סיימו לספור את המעטפות הכפולות, ואפשר להכריז רשמית שעוד שבוע זה עוד שבוע ויומיים יוצא, אז מי שעולה לסיבוב שני זה שמולי גרינברג מול אליזה בלוך. עכשיו השאלה
יהיה מעניין מאוד, על זה נדבר עוד בהמשך. נמצא איתנו על הקו, אנחנו נתקדם אחרי זאת, בטח שנחזור למונציפלי ויש עוד הרבה דברים מעניינים הבוקר. אז אנחנו עוברים כרגע, נגיד בוקר טוב לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא ביטחון. איתנו על הקו קובי? לא, הוא לא איתנו. אז עד שהוא יהיה איתנו...
על מה אני רוצה לדבר... על מה אני רוצה לדבר איתו? על מה אתה הולך... מה אתה מתכוון?
אז רגע, עוד רגע הוא יעלה, כי אני חושב שיש לו עדכון ביטחוני, עוד רגע יעלו אותו שוב, הוא נפל מהקו. אז בוא נחזור שנייה לבית שמש. שאלת את בית שמש, זה מאוד מעניין. האם עיר חרדית, שאין סיבה בעולם שלא יהיה בראש עיר חרדי, בסופו של דבר, פעם שנייה ברציפות, בלוך תיקח את זה.
חד משמעית. כמובן, האלה, אתה מתכוון לצדדים האחרים שלא תמכו בגרינברג בסיבוב הזה, כמובן שס.
שם, מדבר על שס, ישירות על שס. כן. האם שס וחלקים מאגודת ישראל.
מאגודת ישראל, נכון.
האם הם הולכים לתמוך בגרינברג או לא? פרינציפ, אנחנו נתמוך
בבלוך. אז ככה, לפי המידע שיש לי, הם כנראה נוטים, טוב, אני מבין שפינקלר זה, אז נחזור לבית שמש בהמשך, אוקיי.
אוקיי, אז קובי פינקלר, אתה איתנו?
אני איתכם לגמרי, כן.
בוקר טוב, פרשננו לעניין צבא ביטחון, מה שלומך?
בסדר, תשמע, שאני מתעורר בבוקר בחמישה לשש ואין ברוך השם נפגעים.
חסדי שמיים, תאמין לי.
באמת אני אומר את זה, כל בוקר זה אני מתפלל. אתה מתעורר בבוקר ואז יש לך דורה שדבר צהל בחמישה לשש, ואז אתה צריך לשדר אותה בשש ואין.
השם ישמור ויצא. אז קודם כל ברוך השם, זה בשורה טובה. לצערנו אנחנו נמצאים במצב שזאת בפני עצמה בשורה טובה. אבל ברוך השם, תגיד רגע, לפני שאני מתקדם, אתה יודע מה, בוא נדבר שנייה על המצב, על המתיחות בצפון. ראיתי שמערכות הצבא, אני אגיד לך, ראיתי שמערכות הצבא מתארגנים איפשהו כן למערכה ארוכה בצפון, ואיך אני יודע את זה מהכיוון שלי? דרך מה שנקרא בציפורית, אני לא יודע מה אתה יודע, איפה זה?
יודע, זו
התעשייה הציפורית,
מה?
יפה מאוד, אז פתחו שם בסיס די גדול, וסוג של מחנה שורה, פתחו גם שם. בהערכות לעתיד, מה יש לך לספר על זה? למה המדינה מתכוננת?
א', זה שהיא מתכוננת, זה כבר דבר טוב, תשמע, זה לא דבר ש... צהל ומדינת ישראל, משרד הביטחון לא צריכים להתכונן אליו. צהל מתכונן, מערכת הביטחון מתכוננת להרבה מאוד דברים. ואחד מהם... יכול להיות דבר כזה, תשמע, לא, אפשר להגיע לרגע אחרון. אני רוצה לספר לך, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה, וגם את עצמך, למה מערכת הביטחון עושה הסכמים עם פתי מלון בכל רחבי הארץ? היית שואל אותי לפני חצי שנה, מה, מדינת ישראל עד כדי, ככה, בכל רחבי הארץ צריכה לעשות הסכמים? אלה, בית מלון אחד. אז מדינת ישראל עשה הסכמים על...
אז אתה אומר לוקחים מקדם ביטחון. אוקיי, מה באמת הערכה? יש הערכה להתחממות הגזרה שם?
גם עכשיו היא חמה, אבל לא יותר מאשר עכשיו, תשמעו. ברור שההשלכות שתהיינה, אם תהיה הפוגה או עסקה ברצועת עזה, הם יקרינו גם על מה שעקרון בלבנון. כרגע צהל עושה את הפעולה שלה בצורה עתימה. תשמעו, בואו נסתכל על ארבעת הימים האחרונים. ביום שני האחרון, לא יודע מה שיהיה היום, ביום שני האחרון היו 60 שיגורים לעבר ישראל, שלישי זה ירד ל-50, אתמול, ושוב מילה מאוד קשה להגיד, רק 20 שיגורים, שזה המון, אבל גם 20 שיגורים זה הרבה, ואתמול החיזבאללה לא לוקח את ה... אלא דווקא ארגון חמאס, ארגון חמאס שנמצא בתוך לבנון, לא מתבלבל במילים.
ממתי יש ארגון חמאס בצפון, לא ידעתי?
כן, הם ביצעו שיגורים גם בתחילת המלחמה, נכון קובי?
הרי חיסלנו שם, נכון, הרי חיסלנו שם את סלח ארורי, הוא ישב בלבנון.
כן. אני אשמח לשאול אותך דווקא קובי על הלחימה בעזה. אנחנו רואים ביום האחרון דיווחים שארצות הברית רוצה לעקוף את ישראל ולהצניח סיוע הומניטרי ישירות לעזה, כי אנחנו כמובן רואים את כל החסימות במעברים מהגבול. עד כמה זה רציני? עד כמה צהל באמת יאפשר לארצות הברית ככה להצניח סיוע הומניטרי בלי לבדוק, בלי לדעת בדיוק מה הולך שם? מה הסיפור שם?
סיפור בעיקר צנזוריאלי. הייתה ישיבה על כך של הקבינט ביום שני האחרון, בלילה שבין ראשון לשני, ובישיבה הזו של הקבינט הייתה על כך התעיינות, ומעבר לזה אני חושב שאסור לומר, כי זה דברים של הצנזורה ונשאיר אותם בצורה כזאת. כרגע מה שאפשר לומר שאתמול נכנסו 221 מסעיות, מספר גבוה. רק כדי לסבר את אוזן שתיכם, אחד הדיונים שהיה גם הלילה הזה בקטר ויהיה בשבוע הבא בקהיר, הנה אני מחדש לכם, החמאס רוצה להכניס, יש לו אינטרס לקראת הרמדאן מבחינתו, להכניס 500 מסעיות בכל יום. כמובן שישראל לא מסכימה לכל המספרים הללו, באיזשהו מקום, כן, אני מאמין.
זה לא שישראל, זה לא שמרדימים אותנו, מעלים בכוונה מספר למעלה כדי לרדת ל-200 מסעיות, ל-300 מסעיות.
כן, לא, זה גם שאלה אם זה מקדם אותנו לעסקה.
200 מסעיות מול, אז הם לא יכולים לרבד. נכון, תשמעו, גם מדינת ישראל יש לה את הנושא הזה של העסקת החטופים, ומדינת ישראל יש לה את הרצון. אי אפשר להגיד לכל דבר לא, בסופו של דבר במשא ומתן. הם התחילו עם העובדה שהם רצו להשביט את כל המערכה, שלא תהיה בכלל לחימה. אז את זה מדינת ישראל אמרה ישר, לא מוכנים. אז אתה רואה שהם הגיעו למסע ומתן. שלב שני, הם אמרו, אנחנו רוצים 1,500 מחבלים, ביניהם מחבלים כבדים. מדינת ישראל אמרה לא, זה ירדו ל-40. 400, בסך הכל 40.
כל זה אנחנו מדברים רק על 40 חטופים, אם אתה שם לב. מה עם השאר? למה לא הולכים על עסקה אחת שלמה? למה לעשות את זה בתרוסות?
אנחנו רוצים...
מי לא מוכנים? הם?
כן. גם החמאס וגם כל הארגונים הנוספים שמתווכים, אומרים לנו, תשמעו, זה לא ילך בבת אחת, כי גם החמאס רוצה את המשארים שלו. אני אתן לך דוגמה. אתמול לפי הפרסומים שאני שומע, לא בכלי תקשורת, אני לא יודע, ישראלים או לא ישראלים, היינו קרובים עוד פעם להגיע ליחיא סנואר, וגם שם הוא נמלט מאחת המנהרות, או אחת מהמסתורים שלו, כמה שעות לפני כן. הנחת עבודה שכן מסביב לא נמצאים חטופים, לכן מבחינתם הם רוצים להשאיר לעצמנו כמה אמצעים לסיום המלחמה.
דווקא בסרטון שראינו שצהל הוציא מהיממה הראשונה של סינואר במלחמה, נראה שהוא נמלט שם בלי חטופים. יכול להיות כזאת אופציה?
לא, זה עוד היה ביום הראשון של שלושה ימים אחרי, זה היה בעשרה באוקטובר, זה היה שלושה ימים אחרי המלחמה, בכלל בחלק הצפוני של רצועת עזה, זה סיפור אחר. זה רצו להראות את זה תודעתי, גם בצהל עכשיו, לא עכשיו, אבל לפני שבועיים כבר שפרסמו את זה, היו עדנויות והיו דיונים, האם זה היה נכון להוציא את זה, אם זה עזר לנו, לא עזר לנו, זה בסדר, בשביל המורל זה דבר נהדר, והמורל הוא דבר חשוב ביותר. להגיד לך, או להגיד לכולנו, עובדתית, שמזה אנחנו יודעים שאיפה סינואר נמצא עכשיו, זה לא מקיש אחד אל השני, יכול להיות שיודעים, יכול להיות שלא, לא ייכנס לנושאים הללו מבחינת צנזורה, אבל מה שכן, זה לא בטוח שזה נתן לנו איזושהי הבנה לגבי האופי של הדברים. מה שנתן לנו להבנה, זה לעובדה שהוא נמצא עם האישה שלו היה אז, עם הילדים שלו היה אז, ששומרים עליו שהוא בעצם מנותק מהעם שלו, אבל זה שוב, זה היה שלושה ימים אחרי המלחמה, הוא לא האמין אז בשום קובי, צורה ודרך, כן.
שתי דברים לסיום. אחד, האם שמעת את האמירה, אני חושב, המופקרת של מי שהיה פה ראש, האסיר לשעבר, אהוד אולמרט, שישראל לא יכולה מבחינה ביטחונית, מבחינה מבצעית, לחסל את הגרעין באיראן. שמעת את זה?
שמעתי, תשמע.
שהוא פרסם את זה כמובן במקומות זרים.
כן, נכון, תשמע, אתה שומע כל מיני ערכות כאלה ואחרים, והרבה מאוד דברים גם פוליטיים, והרבה מאוד דברים מדיניים, והרבה מאוד דברים שאין להם את בדיוק את הביטוי שלהם, כל אחד ואחד מהדברים שלו, לא יודע, תשמע, אתה אל תתייחס לכל אמירה ואמירה.
הוא היה ראש ממשלה פה, אז אני רוצה לחשוב או שהוא קצת, אתה יודע, השתבשה עליו דעתו.
יש כזאת פרקטיקה, אגב, שאנחנו רואים כל מיני ראשי ממשלה לשעבר, אוהבים לרוץ לחול, להלשין עלינו מה שנקרא, המטרה שלהם אנחנו מבינים למה.
זה רק הממורמרים, שים לב.
אפשר להגיד גם מאוד פרק.
נכון, גם אהוד ברק אמר לפני כמה ימים שבוא נעשה מצור שלושה שבועות על הכנסת.
טוב, אנחנו רוצים להתקדם, הבעיה שאתה אתגרת אותי קובי, וזה לא מקובל עליי שרק אתה נהיית פה יקיר העיר צפת, אז אני רוצה לשאול לך עכשיו שאלה. חידה, אני מפתיע אותך. האם ידוע לך מי נולד, לא מי נולד, איפה נולד אבו מאזן?
בצפת, מה?
הופה, טוב, זה בגלל ששאלתי אותך על צפת, אה?
לא, היית שואל אותי גם לפני כן, אני יודע שהוא נולד בצפת, אבו מאזן נולד בצפת.
אז קובי לא תצליח
להשאיר.
אז
איך הוא לא דורש בחזרה את צפת, תגיד לי.
אני רוצה להגיד לך שלפני כמה שנים שהיה אחד הדיונים שם, הוא אמר, אני תושב צפת, ואני כן רוצה לחזור לצפת שם, ואני, אם אתם חושבים שכל הפלסטינאים הם תושבי ערב.
אבו מאזן רוצה לחזור לצפת?
לא, הוא רצה להראות אז במשא ומתן שלו, אתם חושבים שכולנו ערביי ישראל, כולנו גרים באקרבה, וכולנו גרים בשכם, תולכר, הנה אני נולדתי בצפת, ואני רוצה לבוא ולגור שם.
הבנתי, טוב, אז קודם כל אני רואה שהתואר שנתנו לך הגיע לך בזכות.
זה תודה, מעריך.
קובי פינקלר, פרשננו מיועץ צבא ביטחון.
תודה רבה לכם,
בוקר טוב.
תודה.
אין על קובי, אתה יודע איזה ידע יש לו, ידע רחב כללי.
אני אמרתי לך, אתה לא תוכל להתקיל אותו, לא יצליח.
כן, ניסיתי, פעם הבאה, שבוע הבאה אני אכין לו שאלה אחרת, יותר קשה.
רציתי לשאול אותו אגב על רפיח, האם תהיה כניסה, אבל אני מבין שלא היה לנו זמן. האם תהיה כניסה קרקעית לרפיח? פתאום אנחנו שומעים רמדאן, לא יכולים לפגוע ברגשות של המוסלמים.
בכלל כל נושא הרמדאן, אם העלית את זה, זה בכלל בעתי. כל פעם עכשיו בירושלים, האם הם ייכנסו או לא ייכנסו, תמיד צריך לראות, למה אנחנו צריכים להיזהר בחגים שלהם? מה זה מעניין אותנו?
בוא נגיד ככה, בחגים שלנו הם לא נזהרו ובלשון המתה.
הפוך, בחגים שלנו הם מחפשים לעשות, לעקוץ ולעקות אותנו. אנחנו צריכים להתחשב בשטויות האלה.
גם אתמול אנחנו קוראים פתאום פרסום שקבינט המלחמה יעקוף את השר איתמר בן גביר ויוריד את כל הגבלות שהתכוונו לשים על ערביי ישראל ברמדאן, יוכלו לעלות חופשי להר הבית, לא יהיו בידוקים, לא, אם יתלו דגל חמאס בהר הבית, לא ייכנסו להוריד את זה. אז היה.
טוב, עכשיו אנחנו נעשה טוויסט קצר, ומהביטחוני אין ברירה, אנחנו עדיין בשבוע של, שבוע של, שבוע שחל בו,
כן.
בבחירות. אז בוא נגיד בוקר טוב, נחתוך לבית שמש רגע, נתעדכן. בוקר טוב לאברהם נחמן פרנקל, סיעת כוח שלומי אמונים בית שמש.
בוקר אור מרדכי, חמלה.
מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם.
אתה עייף, אתה היית בספירת הקולות, לא?
הייתי בספירת הקולות הקודמת, הלילה היה משמר אחר.
אני מבין ש...
בהחלט לילה לבן.
אני מבין שיש עכשיו דרמה, ברגע האחרון סיעת כוח מקבלת עוד מנדט, ידוע לך משהו כזה?
אכן, לפי מה שמופיע כרגע, אז אנחנו נמצאים על 4 מנדטים, ומחל הליכוד יורד ל2. כשהתנודות האלו כרגע הן לא סופיות, אני מקווה שזה יישאר כך, אבל כרגע זה עדיין
מתי סופי. תדעו? מתי תדעו תשובות סופיות?
אני מאמין שבשעות הקרובות הכל יתבהר. בסופו של דבר מדובר גם כאן על פער של 2400 קול בערך מהליכוד, כך שזה מאוד משמעותי. ועדיין...
תגיד שאלה, האם ייתכן ששוב בפעם השנייה לא למדתם בבית שמש את הלקח? ושוב בראש, בעירייה, בעיר ש-70% בחרדים, שוב תהיה ראשת עיר לא מהמגזר.
אני אגיד לך, אני חושב שזה, שלא, לא, לא נחזור על הטעות הזאת פעמיים. גם מהקולות שאני שומע מהסיעות המקבילות החרדיות, כן, יש כיוון כזה, ודאי מקווה שגם המהלך הזה ישלים, לתמיכה במועמד החרדי. ונקווה שבהחלט שעוד שבוע וחצי אנחנו נהיה אחרי ניצחון סוחף ומוחק למועמד החרדי שמנדלברג.
אז בוא נשאל איזה ככה, מה צריך לעשות שמול גרינברג והעשייה שמתלווה עליו שלומי אמונים, כדי שגם שס וגם דגל התורה יתמכו בו בסיבוב השני? מה אתם צריכים לעשות?
למעשה, בסיכומים שלנו מול דגל התורה נשארו מספיק תיקים ותפקידים גם לסיעות אחרות כדי שיצטרפו, כי מבחינתנו גם כשאנחנו סגרנו היה ברור שכל החרדי לא התפצל. בשביל סיבות כאלו ואחרות שהיו בערים ברחבי הארץ שכפו את הפיצול הזה כאן בבית שמש, ולכן הגענו למצב הזה שרצנו בשני ראשים וקיבלנו את התוצאה הזו. אבל מבחינת תפקידים והצעות שהיו לצד השני, היו מספיק תיקים ותפקידים, כמו שאמרתי. ואני מקווה שאכן עכשיו יתעשתו כולם, עכשיו אחרי שהערפל יורד, הכל נרגע, אני מקווה שההחלטות יהיו מושכלות יותר, ונראה תמיכה רחבה.
זאת אומרת, אתה אומר, יש עדיין תיקים שאפשר להביא גם לסיעת ש"ס, גם לסיעת הסיעה המרכזית, למעשה אגודת ישראל.
חד משמעית, כן.
אתה יודע שהוא אומר את זה, אתה יודע שאני מתערב, הוא אומר את זה ככה, אבל לש"ס, ולא יספק אותם התפקידים לכאורה שאתם רוצים להציע להם. יהיה פה מסע ומתן מאוד קשוח. אם תרצו אותם, אתם באמת צריכים, בוא נגיד, להתפשר. אין ברירה. אבל אני חושב ששתי הצדדים צריכים, כדי שיהיה ראש עיר חרדי הפעם, והיא תתנהל כמו שאתם רוצים, צריכים שתי הצדדים להתכופף קצת.
אני מסכים איתך שבשביל האינטרס הזה כולם יצטרכו מה שנקרא להתגמש. עדיין אני לגבי החלק הראשון פחות מסכים. אני יודע שרצו טיוטות כבר פחות עם שעת, ובוודאי עם הסיעה המרכזית, טיוטות להסכם עוד לפני שמחת תורה, וכן היה מדובר על הליכה ביחד, ולצערנו זה לא הבשיל כמו כאמור.
אתה יכול לחשוף לנו מה הייתה הטיוטה?
בדיוק, אולי על מה הולכים להתפשר, כמו שאתה אומר. אם תחשוף על מה הייתה הטיוטה, אני יודע על מה...
על מה אתם מוכנים לוותר?
היה גם בתהליך של המסע המתן הקודם, היו תפקידים אחרים, כגון סגן ראש עיר בשכר, שאנחנו ויתרנו למען השלום, תיקים משמעותיים כחינוך, תאגידים, היו מספיק תפקידים כדי שהם יוכלו להיכנס.
תגיד, מה אתה אומר על המפלגה החדשה שצצה והפתעה גדולה?
שתי מנדטים
זה המון למפלגה חדשה, וזה אמירה, תקשיב, זה אמירה.
חד משמעית, בבית שמש יש ציבור מאוד מגוון, ודאי שהגיעו בשנים האחרונות לגור. הגיעה מפלגה שלמעשה היא מפלגת אביה, אין באמת בסיס, חוץ מלדבר על דברים שנמצאים בשוטף בכל כמצע כמעט של כל מפלגה, הם לקחו את זה ושמו את זה על נז, ובכלל זה קורץ, אני לא אגיד לך שלא, יש ציבורים רחבים, ציבורים שהם פחות בני תורה במוצהר מה שנקרא, שאין להם את הרבנים שיגידו להם ללכת למפלגה חרדית על כל המשתמע, בגלל צורכי הדת. זה היה המצב, ובהחלט הם הצליחו להכניס. אני חושב אגב שיש מקום גם לאנשים כאלו במועצפיהם.
אני חושב...
זה רק לשאול, אתם מכניסים אותם לקואליציה?
יש ציבור גדול שתומך בהם.
לא רק ציבור גדול שתומך בהם, אני חושב שאתם הנציגי ציבור. אני חושב שאתם הנציגי ציבור, זו דעתי, צריכים לדעת שבעירייה לא רק לעיר צריך לא רק צורכי דת, צריך לדאוג גם לניקיון, צריך לדאוג לתחבורה, צריך לדאוג
הטיקט שלהם אגב זה תעסוקה בעיקר.
הדברים האלו ברורים.
לא, אבל שאתה משכנע מישהו, כשאתה פונה עכשיו...
אז אני אומר שוב, למרות שזה לא היה במה שנקרא בכותרות המפלגה, כי ציבור המיינסטרים שלנו מדבר על צורכי דת, אבל זה גם נמצא גם בפעילות שלנו במהלך השנים. אני למשל בחברת הכלכלית, מה שאני עשיתי במשך 5 או 10 שנים האחרונות, היה נושא של פיתוח, של נושא של בינוי, נושא של קידום תרבות, היו הרבה מאוד באמפיתיאטרון ובמגרש כדורגל, דברים שלא קשורים
הציבור הזה טוען שדאגו רק, כל אחד דאג רק לציבור שלו, לא דאגו לציבור כללי, לא דאגו להם למוסדות לימוד וחינוך כמו שמתאימים להם והם רוצים. תשמע, הנה, אתה רואה שיש לזה מחיר, אני לא מבין, אתה צריך לפתוח עיניים, תכאורה. לא אתה, אני לא במתנות
אליך. אני אומר שוב, המוסדות האלו היו כיום בבית שמש, למרות שהמפלגה הזאת לא הייתה קיימת, קיימים. יש שם מוסדות ממך, יש שם מוסדות שהם אלטרנטיביים למוסדות המיינסטרים החרדי, יש היום תרבות בבית שמש, יש היום פיתוח של תעסוקה בבית שמש, יש הרבה מאוד דברים שהם בתהליך קידום. אז ברור שמי שרוכב על המצע הזה היום, יש לו הרבה מאוד פרטנרים שרוצים, שנהנים שיש מישהו שמתמקד בדברים האלה, אבל זה לא שבבית שמש לא נעשו דברים בכל התקום הזה. והראיה, הם אנשים שהגיעו לבית שמש ובחרו בבית שמש לא בגלל שאין בה כלום, אלא בגלל שיש בה, והם מקבלים. אנחנו גם, יש הרבה מוסדות חסידיים שהם אלטרנטיביים למוסדות המיינסטרים, שקיבלו, מקבלים הקצאות ומקבלים כיתות לימוד, וקיבלו את זה בקדנציה הקודמת, וקבלו את זה גם הלאה.
טוב, לסיום.
אני אומר, בסופו של דבר היה מצע מאוד מאוד מרכזי שמעלה הנס אומר לאנשים האלו, הנה תסתכלו, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים שמעניין אתכם ורק אתכם.
לסיום.
בהחלט יש מקום לאנשים האלו, לכן אני אמרתי, הצהרתי את זה קודם, הם גם הלכו בסגנון מאוד חכם שלא נתנו שום אמירה ביחס לראש העיר, כי הם באמת לא נכנסו לנישה הזאת, אמרו עם כל ראש עיר שיבוא, אנחנו נדע לעבוד בשביל לקדם את האינטרס שלנו.
איתם דבר ראשון אתם צריכים לסגור, אני חושב. גרינברג הראשון שהוא צריך לסגור זה איתם.
ראיתי, יש
כבר מגעים. אני מאמין שיהיה איתם שיח והם יהיו רלוונטיים.
טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שיהיה בשורות טובות ובהצלחה. רגע, מתי הבחירות?
זה ביום ראשון, לא הקרוב.
ביום ראשון, בעוד כשבוע וחצי, וזאת השם.
אגב, אתה יודע למה הקדימו את הבחירות? הרי זה בדרך כלל ביום שלישי.
נו, למה?
הקדימו זה בגלל הרמדאן, בהמשך ישיר לשיחה שלנו. רצו להתחשב ברגשות המוסלמים.
בכמה ימים, אתה רואה, אבל הרמדאן הצליח להשפיע גם על בית שמש.
כן, לא ידעתי שבבית שמש, אולי ברמה, מה, רמה וו זה לערבים, למוסלמים?
אתה רואה מה זה.
תודה רבה לך.
מדינה אחת לשני עמים, ואנחנו מושפעים אחד מהשני, והנה קיבלנו את התוצאה.
לגמרי, אברהם נחמן פרנקל, סיעת כוח שלומי אמונים, בית שמש, תודה רבה לך.
יום טוב לכם.
פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם ינקלה פרידמן ומורדכי הלפרין.
חזרנו, מורדכי, אתה יודע איזה כותרת אני קורא עכשיו?
נו.
רופאיו של הנשיא האמריקני, בתום שעתיים וחצי של הבדיקה השנתית, ביידן קשיר לתפקיד.
טוב, אז אם תושבי ארצות הברית שומעים אותנו, אתם יכולים להצביע לביידן בלי לחשוש.
בלי לחשוש, אבל שים לב, אני חייב לספר לך, תשמע את הציטוט. רופאיו של הנשיא האמריקני בתום שעתיים וחצי של הבדיקה השנתית, ביידן קשיר לתפקיד. הבדיקה הנוירולוגית הרגיעה אותנו, בכך שלא היו ממצאים שיראו הפרעה מוחית או נוירולוגית מרכזית אחרת, כגון שבץ מוחית, הרשת, פרקינגסון או טרשת צדדית. בנוסף, ביידן, שים לב, זה שורת המחץ, ביידן לא עבר בדיקה קוגניטיבית. רופאיו בתגובה, אין צורך. אתה מבין איזה בדיחה? אגב, שתדע שאם ביבי נתניהו ראש הממשלה שלנו, בטעות,
אתה זוכר על התייבשות בכנרת? על התייבשות בכנרת הם הפכו אותה.
לך הוא היה קורא במקום מורדכי, היה קורא לך ינקלה, תקשיב טוב, כל העיתונים היו גומרים אותו, והיו אומרים שהוא לא קשיר.
אני מזכיר למאזינים על התייבשות בכנרת, שהוא בטעות לא היה בלי כובע שמש, עשו פה וואו, רצו שיצא לנבצרות.
אבל אתה יודע מה זה מראה לי, שהאמריקאי, שמה שקורה פה, בקטן שם זה קורה בגדול. תשמע, אני חושב שאין אזרח אחד שלא מתבייש בנשיא הזה.
התהליכים שם מדהימים בארצות הברית, אם פה אתה יודע, ימין ושמאל קצת מנסים עוד איכשהו להסתדר, בארצות הברית זה ממש שתי קבוצות שונות, מי שיודע, יש שם אפילו סופרים שונים, משהו הזוי, הם פשוט חיים בנפרד שתי קהילות שונות, הרפובליקנים והדמוקרטים, אולי זה גם יבוא לפה, לך תדע.
זה לא יאומן, מצד שני, יש לי הרגשה שטראמפ הולך לחזור ובגדול.
יהיה מעניין אם הוא יחזור.
כן. טוב, בוא נחזור לעניינים שלנו, הבחירות המקומיות.
כמו שאתה אומר, בכל זאת שבוע שחל בו.
כן, לגמרי, נחזור לעיר שאני הכי אוהב. איזה עיר אני הכי אוהב?
צפת.
יפה מאוד, שלום לראש עיריית צפת הנכנס יוסי קקון.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך? איך זה להרגיש ראש העיר בפועל?
ברוך השם, המון אחריות, ברוך השם.
לגמרי המון אחריות.
מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה נכנס ללשכת ראש העיר?
תראה, אתה מדבר איתנו אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מדברים על נושא ביטחון, שהוא נושא שהכי מעניין את התושבים. אנחנו הקמנו מטה אזרחי לפני 5 חודשים. אני מכיר את הפערים שיש, יש המון המון עבודה, גם בנושא של מיגון, גם בנושא של מחסני חירום.
בכל העיר העתיקה אין מיגוניות. בכל העיר העתיקה אין מיגוניות.
בעיר עתיקה אין מיגוניות, יש לנו שכונות ועתיקות שאין מיגוניות, יש לנו מקלטים ציבוריים שלא שמישים, יש לנו בתי ספר, גנים ללא מיגונים.
אז יש לך איזה תוכנית, המדינה צריכה להתערב, אתם צריכים, אתה יודע, ראש העיר הקודם, זה כבר מאחורינו, זה לא בשביל אמירת בחירות, אבל אתה רואה, הוא לא פעל בנושא. מה אתה תעשה שהוא לא עשה?
אנחנו לא נרפה ממשרדי הממשלה, וגם אם יש תקציבים של העירייה לדברים אחרים, אנחנו נקצה אותם לזה. התחושת ביטחון והביטחון של התושבים הוא לפני הכל. אנחנו פה ברגע פתאום מתחיל הזקה, ברגע יכול להתחיל מלחמה, זה המינימום של המינימום של המינימום שאנחנו צריכים שיהיה לנו פה.
אז אתם מכינים אולי תוכנית פינוי לתושבי צפת, בכל זאת עיר גדולה, לא פשוט לפנות אותם. יש איזה תוכנית שהוכנה כבר על הדבר הזה?
אני לא מכיר תוכנית פינוי לצפת. צפת היא מאוד מאוד גדולה. כמו שאנחנו מבינים שאם תיפתח מלחמה אמיתית, רק צפת היא מאוימת. אבל אני מאמין שכבר בשבוע הבא אני אשב עם כוחות הביטחון בצורה רשמית יותר, אני אבין את האיומים ואת הסכנות.
תגיד רגע, אני חושב שאתם אולי בצפת, יש מה ללמוד מצפת. הייתה אחדות וקונצנזוס סביב המועמדות שלך. קודם כל, באיזה מודך אתה יכול... אתה, ואולי אתה תגיד לנו, באיזה פער אתה ניצחת?
רוב גדול,
אתה איתנו?
מה השאלה?
קודם כל, באיזה פער ניצחת את המתמודד מולך?
אנחנו מ-53% לעומת 42%. לפחות
10%. תגיד רגע, ובעצם כל הציבור החרדי כולו היה מאוחד איתך?
כל הציבור החרדי, כגוש אחד, בנוסף אליו גם הציבור הדתי, בנוסף אליו גם שלום אלבז שהיה מועמד לרשות שחבר אלינו לפני כחודש, היינו ממש מכיר וכיר מכל האוכלוסיות, וראינו זה גם בהצבעות שמנחים את הקלפיות, גם הקלפיות בשכונות העליוניות, שהן יותר שכונות כלליות וחילוניות ומסורתיות, וגם משהו כל שכן, השכונות של החרדים, ראינו שהיה לנו הצבעה מאוד מאוד טובה ברוך השם.
אז למעשה עכשיו שהמועצה הפכה לרוב חרדי, גם אתה כמובן ראש עיר חרדי, אפשר להכריז רשמית על צפת כעיר החרדית השמינית בישראל?
אני ראיתי את הסיסמאות האלה גם בתקשורת הכללית וגם בעיתונות. אני לא חושב שזהות הראש העיר מחליטה על העיר עצמה. נכון, יש פה לפחות 50% חרדים, ונכון שנבחר פה ראש עיר חרדי, אבל אני לא רואה שום קשר בין אחד לשני. מי שמכיר את תפקיד ראש העיר, ראש העיר בסוף מקבל אחריות לתפקד ולתפעל שירות לכל התושבים שלו.
אתה מבטיח, זאת אומרת, לדאוג לכל התושבים, כן.
קואליציה כבר יש לך?
אנחנו בגוש שלנו כבר אנחנו עומדים על 11 מנדטים מתוך 15.
זאת אומרת שמיועל אתה יכול ישר להיכנס... רגע, מתי נכנסים רשמית לתפקיד?
זה כזה 21 יום אחרי. עד שאני נכנס לרשומות, עד שקוראים ישיבת מועצה, גם מי שקראת פורים בעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בפנים.
אני אשמח לשאול שאלה קצת פוליטית. אני מבין בשבועות האחרונים היה איזה חשש, בגלל אנחנו יודעים מה קרה ברחבי הארץ עם המפלגות החרדיות, היה חשש שלא תקבל את כל התמיכה, אפילו היה שם איזשהו דין ודברים עם כל מיני שרים שעלו לעיר צפת במיוחד לזה. אתה יכול לספר לנו קצת מה היה מאחורי הקלעים על התמיכה שבסוף קיבלת מכל המפלגות החרדיות?
אני כאחד שמכיר מאיפה זה נולד התמיכה. התמיכה פה הייתה הפוכה. זה לא שאני הייתי מועמד, ואז בא דגל ואמר אני תומך בך, ובא טף ובא אגודה ואמר אני תומך בך. הם הביאו אותי לפה. מפלגות החרדיות ישבו עם עצמן, והחליטו שחייב לעשות פה שינוי, לא רק הם. הם הביאו אותי. לכן אני כאחד שהכרתי מבפנים איך המועמדות שלי מול התושבים, מול המפלגות, הבנתי שגם הרוח מלמעלה לא תפריע לפה. ישנם כאלה שאולי חשבו שכן, וניסו לעשות כל מיני סיסמאות וכל מיני...
מי הם? זה כבר עברנו בחירות, אפשר להגיד, זה לא יפגע ב...
לא, אני לא יודע, כנראה בעלי אינטרסים, אבל אני תמיד ששאלו אותי גם מהמפלגה שלי, וגם ששאלו אותי פה התושבים, אמרתי, זה לא ייפגע, כי אני מועמד שלהם. אני מועמד של דגל לא פחות מאשר מועמד של ש"ס.
הבנתי, אז אני מבין מהרמזים פה שזה דגל היה, שמו את האיום, אוקיי?
תגיד רגע, בעצם אתה הגעת מרחסים, נכון? לא,
מגדל העמק.
אני הייתי גר במגדל העמק.
אה, מגדל העמק.
אבל הייתי מנכ״ל ברכסים 4 שנים.
אז מה, במילה, מה אתה אומר על מה שקרה ברכסים? ראית איך, לדעתך, שווה להפר הסכמים?
אני ברשותך אדבר איתך על צפת.
נהיית פוליטיקאי.
כמובן, אני מברך את יצחק רייך, ידידי היקר, שנבחר לרשות המועצה, שיהיה לו בהצלחה
בגלל. אתמול הוא פרגן לך פה בשידור, ככה אמרי לי באוזניה.
לא, יש לו זכויות מאוד מאוד גדולות וראשוניות לזה שאני פה. הוא איש מיוחד, שיהיה לו בעזרת השם בהצלחה. ברוך השם, היה פה אחדות וזה תענוג.
יש לך אגב מסקנה מעניינת שאתה יכול לשתף אותנו ממערכת הבחירות האחרונה. ראינו, אתה יודע, כל מיני הפרות הסכמים, כל מיני פיצולים. מה המסקנה שלך למגזר החרדי מהמערכת בחירות האחרונה?
מי שהסתובב איתי ומי שראה מה קרה פה בחצי שנה האחרונה, זה היה פשוט תענוג. אני הייתי מנהל אזור מטעם ש"ס 10 שנים, אני מכיר מערכות בחירות, גם מוניציפליות וגם לכנסת. האווירה שהייתה, האחדות שהייתה, שזה יושב עם זה, זה מדבר עם זה, יום הבחירות, הדוכנים, האמנו אותם ביחד, היינו במטות אחד של השני, קיבלנו את קונים אחד מהשני, חצי על השני, פשוט תענוג ברמת אפילו חינוך הילדים שלנו, חינוך הדורות הבאים, ואני כמובן ממליץ בחום במערכות הבאות, גם עוד 5 שנים, אבל גם לכנסות, כל מה שאפשר להגיע להבנות ולאחדות, אין מבורך מזה.
יפה מאוד, תשמע.
רק כותבים לי פה תוך כדי שכל מפלגה רשמה את יוסי קקון כהישג שלה בתור ראש העיר.
זה מדהים. זה מראה עליך, זה מראה עליך.
אפילו עוצמה יהודית, אתה יודע.
זה מראה עליך כמה אתה... עכשיו ההוכחה, נטל ההוכחה עליך.
נכון, אני לא שמע את זה, אמרתי את זה בפתיחה, אחריות מאוד מאוד גדולה.
אגב, אתה יכול לדאוג ליאנקלה גם ליקיר העיר צפת?
כן, נבוא אליו, נבדוק. בוא נראה אם אתה יודע, אבל איפה נולד... איפה נולד אבו מאזן בתור ראש העיר צפת, אתה יודע?
כן, אני יודע שהוא נולד פה באקברה.
הנה, כן. יופי, ב-1935. הוא רוצה את הבית שלו בחזרה. אתה בתור ראש עיר חייב להילחם על זה.
לא, בסדר, הוא לא יקבל אותה,
תודה רבה לך ותושבי צפת, נראה לי
שיהיה
לך, כן, בהצלחה, נראה לי שיש מישהו
שבא, תודה לכם,
יש מישהו שבא לעבוד בשבילכם. תודה רבה לך ושבת שלום, עבור הבשורות טובות.
תודה, בשורות טובות, כל טוב.
אז מה אתה אומר, מילה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות?
זה נשמע מרשים, אגב, אני חושב שצפת הולכת לחוות קדנציה מעניינת, הולכים לראות שם אחדות, אנחנו יודעים שהיה שם כל מיני מחלוקות לפני זה, והתיירות גם, התיירות, כן, אתה בהחלט תדאג.
אנחנו נבוא לבקר שם, אנחנו נבוא, אתה תבוא איתי ביחד, אנחנו נבוא לבקר ונראה...
התיירות, יש שם בעיה עם התיירות, צריך להזניק אותה.
צפת, טבריה. טוב, אנחנו פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם יענקל'ה פרידמן ומרדכי הלפרין.
חזרנו, אנחנו עדיין בפוליטיקה, עדיין בבחירות המקומיות, והאמת שאפילו אנחנו עדיין בבית שמש. תן לנו, מה יש לך לספר לנו על בית שמש, משהו מעניין.
כן, אז דיברנו הרבה על בית שמש, אנחנו יודעים כמו שאמרת, יום ראשון עוד שבועיים סיבוב שני, עכשיו אנחנו יודעים סופית שזה בין גרינברג לבלוך, ובסוף גרינברג, אם רוצים שיהיה ראש עיר חרדי, צריך לקבל את תמיכת כלל המפלגות החרדיות, אז אנחנו יודעים לספר הבוקר שבימים הקרובים צפויה פגישה בין ראשי שס ויהדות התורה, השר יצחק גולטנוב וחבר הכנסת אריה דרי, והנושא העיקרי שיש שם זה במי תומכים בסיבוב שני, גרינברג או בלוך.
הקואליציה בבית שמש.
כן, ואגב עוד פרט מעניין שאני יכול לספר זה ש... אגודת ישראל בעצם תציב דרישות סף לדגל התורה אם רוצה את התמיכה שלהם בגרינברג, ואני אספר פה הדרישות סף, זה שתי דברים עיקריים. דבר ראשון, מורידים סופית את האיומים על ריצה נפרדת לכנסת. אנחנו שומעים בשבועות האחרונים, גפני מדבר כמה פעמים על אפשרות שנרוץ בנפרד, מורידים איזה סופית מהפרק.
נו, מורידים לשעה ואחרי כן, זה מחזרים.
נכון,
זה, זה
כן, הם רוצים הבטחות, נכון. נו. ומה שהכי חשוב לחסידות גור, זה בני ברק, חנוך זייברט, אנחנו יודעים שאפשר לנסות, לעשות לו שם מועצה לעומתית, גוש חוסם, הם רוצים הבטחה, אתם לא בונים גוש חוסם, אתם משתפים פעולה על מלא עם זייברט, אני חושב שאת הדרישות האלה דגל התורה תחתום עליהם בקלות.
אז בעניינים האלה, אתה יודע מה? בוא נפנה לפרשן מספר אחד שאני מכיר. אבי גרינצייג, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע, מה שלומך? התאוששת קצת מה...
מה, מתחילים, עכשיו נגמר הקלפיות הכפולות פחות או יותר, אז אפשר לחזור לשגרה... לפחות עד בשבועיים הקרובים, אתה יודע, תשאר לנו איזה חצי מעטב.
אתה בתקופות בחירות נראה לי לא ישן, לא רואה מיטה בכלל.
50%.
תגיד רגע, מה אתה אומר על קודם כל, באמת על הכל? בוא נתחיל מבית שמש. האם ייתכן, אני באמת, מה דעתך, האם ייתכן ששוב, לא תיאורטית, תיאורטית ודאי שהיא יכולה להיבחר, אבל שוב, בפעם השנייה ברצף, עיר חרדית, שמה לעצמה ראשת עיר.
אני אזכיר לך שבערך 3 פעמים בתוכנית שלך בבוקר, בחודש האחרון, חודש וחצי האחרונים, אמרתי שיש שתי אופציות לתוצאה בבית שמש. או שגרינברג יצליח לגעת ב-40 בסיבוב הראשון, או שהוא יעלה עם אליזה בלוך לסיבוב שני.
אמת, ואז כולנו נשאל
האם שאף תלך עם בלוך או לא.
יפה.
עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהנטייה הטבעית של דרי, אם זה היה, הוא היה משוחרר מכבלים אחרים שעוד מעט ניגע בהם, הייתה ללכת כנראה כן עם בלוך. בכל מיני סיבות, גם בגלל עצמו, גם בגלל חישובים מול דגל,
אולי בגלל שהוא באמת מוכן לתת להם את הכי הרבה.
גם בגלל השותפות שלו לגור וביר. אוקיי? זה אם היית שואל אותו באופן משוחרר, אבל אני חושב שדרי גם מודע לזה שיש כאן חבילה נוספת של שיקולים. השיקול הכי חשוב לדעתי, וזה אני חושב יהיה בסוף את כולם מכריע, זה ההבנה שכרגע יש לסיעות החרדיות משהו קצת יותר גדול מהשאלה של מי יטפל בביוב בבית שמש, קוראים לו חוק הגיוס. ויש להם 4 שבועות לגבש פתרון קריטי, ברמה קריטית, אוקיי? אי אפשר, אין תסריט שהדבר הזה קורה בחזית אחידה, ששניים מהם ימרו בגפני, כי תנהלו מלחמת עולם ביניהם בשבועיים מהזמן הזה בבית שמש. לכן לדעתי הוא יגיד, אוקיי, אני הולך לגשנברג, אני אשיג איזה הסכם, איזה התחייבות של דגל לדברים בעתיד, או משהו כזה, או למשהו בבית שמש, ואני אלך על זה. לזה אתה צריך לצרף את השיקול של דברים שהוא עצמו אמר בכל חי, אגב, שאם יהיה מועמד חיילי בסיבוב שני ולא עבודבול, אז ילכו איתו.
מסכים איתך על מלא, אבי, אני רק רוצה לשאול.
ואמירה של חבר מועצת, לפחות חבר מועצת אחד שאנחנו יודעים שמתנגד בכל תוקף ללכת עם בלוך.
מי זה מחברי המועצת?
הרב סלים, למיטב ידיעתי. אבל יש עוד פרמטר אחד שצריך לקחת בחשבון, שלא יודע כמה מדברים עליו. בהסכם שאבוטבול חתם עם הליכוד, הוא מתחייב שכל החלטה, אם אבוטבול לא עולה לסיבוב שני, כל החלטה במי לתמוך, תתקבל בהסכמה של שני הצדדים. זאת אומרת, גם את ההסכמה של שטרית בעניין.
זה די מסנדל אותו.
זה גם מסתדר לי עם מה שאמרתי על גולדקנופ, שיש להם דרישות שלא לדגל התורה יהיה קל לקבל אותם, נגיד כך.
רגע, עכשיו תראה, יכול להיות ששטרית יעדיף פתאום את בלוך, אני לא יודע. מה שאני מכיר אתם את הרקע ביניהם, נראה לי שגם שטרית לא חסיד גדול של ללכת עם בלוך, אז יכול להיות שכל השיקולים יצטרפו. יש עוד דבר אחד שיכול לעכב את הסיפור הזה, וזה המחויבות של דרי לסיעה המרכזית. עכשיו, הסיעה המרכזית, כרגע מסיבות אישיות, יכול להיות שפחות מתאים ללכת עם גרינברג, בגלל חסידיות אחרות בעיר שכתבו איתה. שכתבו איתו. אז לכן, אני לא יודע להגיד לך איך זה פה מתפתח, מה דרי יזרום איתם ומה פחות.
אני רוצה להתקדם לך לעוד דרים. הערכה שלך כיום לגבי התמיכה.
אני חושב ש-90% שדרי החליט שהוא הולך בסוף עם גרינברג.
אז 90% אתה מעריך שגרינברג ראש העיר.
כן, אז הנה יש לנו פה אימור, תרשמו.
אגב, אני אגיד יותר מזה, אני אגיד, גם אם הוא יחליט לא ללכת עם גרינברג,
אנחנו מוצאים את האימור הזה בשמך, לא יעזור לך כלום. אתה מאמר פה רשמית שגרינברג ראש העיר.
רגע, אני אוסיף שלדעתי גם אם דרי לא ילך עם גרינברג, זה לא קרב אבוד. זאת אומרת, זה יהיה קרב פתוח לחלוטין.
אני רוצה לשאול אבי, לא בכללי, האם אתה מסכים איתי עם התזה הזאת שפשוט יכלו למנוע מאיתנו את כל המחלוקות אם ראשי המפלגות החרדיות היו יושבים ביחד ומגיעים להסכמות על כל הארץ? יכל לקרות כזה דבר?
אני אגיד את זה כך. בסוף כשאנחנו רואים את המסקנה, וכולנו תמיד אוהבים להיות חכמים בדיעבד, אבל כשאנחנו מסתכלים על התוצאות, זה ניצח באלת, זה ניצח בבית שמש, זה בבני ברק, אם היית מכניס לפני שבוע, שבועיים, שלוש, את ראשי הסיעות החרדיות לחדר, ואומר להם, אתם לא יוצאים מפה עד שאתם מקבלים החלטה שתמנע את כל הבלגן, ותחלקו ביניכם איך שהוא תאוגה, יש איזה 80-90% שהתוצאה הייתה נראית בדיוק כמו שנראית עכשיו.
אז אתה מסכים איתי בגדול.
והיינו חוסכים דם חם וקצת אקשן.
צריך להגיד, ינקלה לא מסכים.
אני חושב שזה לא נכון.
אבל יש מוצד שני.
אני חושב שכל עיר לגופה, ותפסיקו לחבר בין עיר לאיזה.
כן, אבל מה היה קורה?
רגע.
אחד מהתוצאות של המפלגה החדשה בבית שמש, במילה.
ינקלה, מה?
המפלגה החדשה בבית שמש של המודרנית.
רגע, במילה אני רוצה להגיד משהו.
זה דווקא כי מנחיתים להם הנחתות. דווקא בגלל זה.
יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד מילה על צד שני שיש לדבר הזה. בסוף היה פה מעין פריימריז חרדי, וזה דבר חשוב לקיים אותו.
אבל זה על המועצה, לא על הראשות עיר.
ואני אגיד עוד משהו, אתה יודע מה? למרות כל הסכסוכים הפנימיים בערים החרדיות, בכל מה שנוגע לערים הלא חרדיות, ראית לראשונה כמעט חוץ מבית שמש שעדיין ככה לקה, ראית שיתוף פעולה במטרה למקסם ולהביא תוצאות.
לא בחיפה, לא בחיפה.
ובצפת. תסתכל בסדר, זה שזה פחות או משקל, פחות רלוונטי בכל מקרה, אבל תסתכל על טבריה ועל צפת, ותסתכל על ערד, ותסתכל על אשדוד, בכל מקום, אפילו...
תגיד, בטבריה, איך ש"ס יוצאת נגד?
אפרופו דרי עצמו, באשדוד ראית איך הוא חרק שיניים, והלכת במועמד שאנחנו יודעים שהוא לא רצה וניסה לעשות כל דבר כדי למנוע, אבל ברגע האחרון, אם זה מה יש, האופציות האחרות יותר גרועות,
אני לא מתעני,
הוריד את הראש והלך על זה.
אבל זה בלית ברירה, זה בלית ברירה, גרינצייג.
לא משנה, אבל הוא יכל להגיד לשבור את הכלים, להגיד אוקיי, אני הולך לקצנלסון שם ומצא שם איזה דילי טוב, בסדר? בסוף הוא לא עשה את זה, כי יש כן לראשי הסיעות החרדיות, יש איזושהי אחריות שהיא מעבר כשמדובר בערים כאלו. אז לפחות זה אנחנו יודעים שהם משחקים בתוך הערים החרדיות שיש מלחמות, זה בסדר.
טוב, אתה ירושלמי, אתה ירושלמי, נעבור לירושלים, תגיד, דגל התורה אמנם הגדיל את מספר
התנועות שלנו? כן, איך זה קרה? זה אני לא מצליח להבין, אף אחד לא הצליח להסביר לי זה. איך אגודת ישראל יורדת ב-5 אלף קול,
זה לא מוצא חן
בעיניו, זה לא
6-3,
זה
7-3. עלה
ל-7-3? זה מטורף.
לא, לא, בסוף
יש שם.
זה אחודם של כמה עשרות מאות קולות לפה ולשם.
אגב, יש לך הערכות מי מאגודת ישראל לא הצביעו בעד בסוף?
אני אגיד לך, הנפילה באגודת ישראל, יש לזה כמה סיבות. בסדר, אפשר להתחיל להגיד שזה חסידות מסוימת. פה שלא הצביע, שם לא הצביע, אפשר לדבר בכללי על חסידים שהולכו להצביע לדגל, או על כל מיני דברים כאלה, אבל יש פה נקודה יותר עמוקה.
לסיום, יש לנו בדיוק חצי דקה.
אז בסיום, לפני 5 שנים הסבירו לנו שה-6-3 היה אירוע חד פעמי, וזה היה בגלל שרב חיים טרח והגיע לירושלים, ובגלל, ואין לזה אחת סיבות. ופעם ראשונה שהליטאים רצים לבד ובלחמו והכל. עכשיו אין תירוצים. עכשיו אחרי קדנציה באמת צבעה, מדושנת, שאנשים לא מרגישים צורך לרוץ להצביע והכל, ועדיין ראוכברגר הביא דגל בירושלים לשמור על הכוח שלה וגם להגדיל אותו בכמה אלפי קולות, לא התבטא בסוף במנדט, אבל עדיין בגדול, וזה הישג באמת בלתי נתפס.
טוב, צריך להודות בהחלט הישג מרשים של דגל התורה.
אבי, תבוא לפה בצהריים ונוכל לשון פה ביחד ונסגור את כל שאר הפעיל
הזה. בצפת, בצפת.
ננהל על זה מסע ומתן, קוליציון.
אבי גרינצייג.
נרתק כמו תמיד.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
תהיה שבת שלום עבורך, בשורות טובות. מורדכי, שים לב שנהנים הזמן עובר מהר.
שעה שנייה, חכה.
לא, אבל שים לב איך השעה עברה בטיל.
שהמאזינים יישארו שעה שנייה, הולך להיות לא פחות מעניין.
הולך להיות מעניין מאוד, יש לנו את הרב מנחם שפירה, יכול להיות ממלא מקום ראש העיר הבא של בני ברק.
יש לנו גם חוק גיוס על הפרק.
ויש לנו גם משפחה של חטופים לדבר איתם בנושא אחר. אז תודה רבה, ותישארו איתנו.